ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ויוסי יהושע.
כן, כן, כן. בוקר טוב, בוקר אור. בוקר טוב לך, יוסף.
מה נשמע, אראל?
התברך שמו לעד.
עודו לשם.
עודו לשם. עורך ומפיק, אסף נבו, איציק אהרון, בני שאולסקי, אחראים על שידור. ברדיו צפון, בני אלפרין, בדיגיטל, מיכל קדוש, רות מתיה אורגון ושני רומנה. תן לי לשאול אותך כמה שאלות, בסדר? תהיה אתה כתב הצבאי.
בבקשה.
תראה, יש דיווחים כאלה ואחרים שבכל זאת האיראנים פגעו בכמה מקומות בתוך נבטים. שאלה באמת, ואני שואל אותך שוב, כמה תחרות יש וכמה, כי אני כן מבין שההצלחה היא 99% של יירוט של דברים, של הכתמ"מים, של הטילים.
בוא נתחיל הפוך.
אוקיי.
למה אנחנו צריכים כל היום לספק מידע יקר ערך לצד השני, בין אם זה חיזבאללה, חמאס, איראן, כן פגע, לא פגע. אני שואל אותך עכשיו ברצינות, עזוב אותי עכשיו מדבר צהל, אתה ואני עכשיו מאזינים לנו באיראן ובלבנון, ואתה שואל אותי שאלות, בעבר שאלו אותי, רגע, תגיד, המעיל רוח, מה הייתה בדיוק הבעיה איתו? אחד הזה שאל, אמרתי לאותו מראיין, תגיד, אם הבן שלך היה עכשיו בנמר בעזה, היית רוצה שאני אסביר מה נקודות התורפה ומזווה?
לא, חס וחלילה.
אז אתה רוצה שאני, ואם קשל, ואם עשינו איזה תרגיל הונאה, ואם דיבר, למה הצד השני יכול לעשות את זה כל הזמן? ואנחנו מספקים את כל המודיעין שבעולם לצד השני.
אז אני אגיד לך למה, כי קודם כל, כאן אנחנו שנייה.
על פניו, בא לי מאוד לספר לך, כאילו מה קרה ומה זה, אבל יש המון דילמות של, אתה יודע, מה בין זכות הציבור לדעת לביטחון המדינה, בטח במלחמה, בטח מלחמה כזאת, בטח עם רשתות חברתיות.
א', אני אוהב את התשובה שלך, אני אוהב, אין לי בעיה, אני גם חושב שאנחנו התארטלנו פה, אני חושב שחלק מה...
מתארטלים כל היום.
אני חושב שחלק מה... שוב, בכעס של המחאה, אני לא בא בתלונות, ואמרתי את זה 10 פעמים, ואני אגיד את זה עוד 10 פעמים. לא בא בתלונות לבני משפחות החטופים. אין לי דרך לשפוט אותם. יפה.
Okay.
אממה, חלק מהפוליטיקאים וחלק מהחיים, אנחנו מדברים כבר על חוסר אחריות, בקרת. אז זה חלק מהרעיון הזה של התרטלות. עכשיו, למה אני שואל אותך על זה? כי דובר צהל כבר, בגלל דיווח ב-ABC וכולי, אז נתנו מידע. אלמלא דובר צהל היה נותן את המידע, אז לא הייתי שואל אותך. וזה מוביל
בקיצור,
אותנו.
בקיצור, המתקפה שלהם נכשלה. כישלון חרוץ, אבל תוכנת כאן משהו מאוד מאוד משמעותי, ואני חושב שככה צריך להתייחס לזה. האויב בוא, ניסה להחריב את בסיס נבטים, סימן אותו, כי משם הוא יודע כמה דברים על הבסיס.
כן.
הוא לפי פרסומים זרים רצה גם נקמה על כך שאותם מטוסים של ה-F-35 יצאו משם לחיסול בדמשק, שאנחנו ממש עכשיו שבועיים לחיסול. ואני חושב שלאירוע כזה בסופו של דבר תצטרך להיות תגובה, שאלה איזה תגובה ומתי. מתי נוח לנו, אולי נוח לנו עכשיו לגבש קואליציה, כי זה דבר חשוב יותר מול האתגר האיראני, לחזק את הברית מול ארצות הברית, לנצל את זה לטובת העמקת הפעולה.
כן, כן, רק הבעיה אחת, הברית עם ארצות הברית, צריך להגיד את האמת גם.
בבקשה.
והאמת היא שאנחנו נמצאים בתוך מערכת בחירות אמריקאית, והאמריקאים חלק מהסיבה שהם מאוד מאוד חוששים ממלחמה אזורית ובכלל. אגב, גם הסכם הגז עם לבנון, אם אתה זוכר, לפני שנה וקצת, נולד, לפני כבר יותר משנה וקצת, כבר שנה וחצי, נולד בגלל לחץ אמריקאי כדי, זה היה לפני המיד-טרמס, אם אתה זוכר, הבחירות בנובמבר של ה...
אוקיי.
אנחנו נמצאים בתוך לחץ מסיבי אמריקאי. ראיתי את ההתבטאות עכשיו גם של לפיד.
אבל עכשיו כולם ראו את השיר. שילוב כוחות בינינו לבינם, אני חושב ש...
שילוב כוחות
צריך
הגנתי.
הגנתי ולא התקפי, וזה גם בסדר, וגם על זה צריך להודות, וצריך גם למנף את זה, ולכן צריך לראות את התגובה. המלצת צהל, כפי שאני פרסמתי את הבוקר, המלצת צהל היא להגיב. יש מספיק דרכים להגיב מול איראן, עשינו את זה, רק אני אתן דוגמאות מעבר, עזוב מהיום, ידענו לעשות את זה בסייבר, ידענו לשתק להם תחנות דלק, ידענו, לפי פרסומים זרים הכל, לא, עזוב לפני הפצצות, בנדר אבאס בפעולת סייבר לשתק להם את הנמל ולגרום נזק של מיליארדים לכלכלה האיראנית, על זה אפשר...
יש הרבה דברים שאפשר לעשות, אבל אתה יודע איפה המבחן? המבחן האמיתי זה, וזה אני אומר, אני שייך לאסכולה שלך, אני חושב שלהגיב צריך, אבל אתה צריך לבחור את הזמן ואת המקום המתאים לך, וקודם כל, הדבר המרכזי למדינת ישראל עכשיו זה לסיים את רצועת עזה, ולהתכונן ללבנון. זה הדברים שבעיניי...
כן, אבל אם אתה משאיר את זה, תראה מה...
לא, אני לא מתאים להשאיר פתוח, אמרתי...
רגע, בוא נדבר רק דקה.
רגע, אבל תן לי לסיים שנייה להגיד את הרעיון. אתה בא ואומר דברים נכונים, אתה בא ואומר אנחנו צריכים לקחת את ההחלטות מתי שנוח לנו ואיך שנוח לנו. אממה, נוצרה פה משוואה, ופה המשוואה אומרת כזה דבר, ישראל פגע בבחירים איראנים, איראן הגיבה. השאלה הגדולה היא, האם להמשיך לפגוע בבחירים איראנים בסוריה ובלבנון, או בכל מקום אחר, או לא נמשיך. אם אנחנו ממשיכים, סימן שהמשוואה שהציבה איראן לא עובדת. לכן הרבה יותר חשוב בעיניי, לפני שאתה צריך לפגוע באיראן.
לעשות, להמשיך במבן בסוריה.
בדיוק, להראות להם, חברים, אנחנו לא מפסיקים. כי צריך להגיד דבר אחד, אני יודע, יש פה כל מיני ויכוחים. האירוע בשבעה באוקטובר, גם אם הוא לא נעשה ספציפית, הוראה איראנית על אותו יום, כל הדירוע הזה נולד באיראן, מבחינת היכולות, מבחינת האימון,
מבחינת
הכוונות, מבחינת הדרכה הצבאית, מבחינת גם נשקים וכולי. אנחנו מדברים על כך שהיה פה אירוע מתוכנן, והאיראנים גם הודו בזו, כי כשקברו את הגנרלים מחשימו שלהם, הם אמרו שהוא היה מודע לסוד ההתקפה. כלומר, מי שבא וטוען, לא אנחנו הרבבנו את איראן, איראן שהולכת אלינו ידיים וחונקת אותנו באמצעות הזרועות שלה. הזרועות האלו כרגע יותר מאיימות מאיראן הגדולה, אני מדבר טרם פצצה.
כן, אבל היא עשתה כאן מעשה, וצריך גם להגיב בשטחה, וכולם מסתכלים על זה. אז אחד, אתה צודק לגבי המילה רגע למודיעין. אחד, בוא נתחיל מחלק טוב, אתה רואה שכאן העריכו נכון, צפו בדיוק, ומי שהיה בתדרוכים המקדימים, ידע שהם הולכים לנבטים, וידע מתי, והמודיעין פה היה לא רע בכלל.
אם כי צריך לומר, ברגע שאגב, שיוצא טיל כזה מאיראן, אתה יכול לראות את הכיוון שלו,
לא? לא, לא, לפני, אני אומר לך לפני.
טוב, זה כמה הם הודיעו לאמריקאים.
לא, בסדר, לא, סמוך לה, המודיעין פה לא היה לא רע, שמשהו לא טוב, נגיד לא טוב, משהו טוב, לפעמים אנשים פה בתוך זה, הכל רע, לא הכל רע, לא.
לא המודיעין היה טוב,
אבל המודיעין, ואני אומר לך שיצא לי לדבר אתמול עם אחד הבכירים במתכ"ל, הם מודיעים שהיה כישלון בערכה, בדיונים, של משמעות התקיפה והחיסול של מדאווי לפני שבועיים.
הם מתחרטים על זה?
לא שמעתי חרטה, אלא שמעתי זה שבדפאות לא העריכו שזה יוביל למתקפה כזו. אני חושב שאף אחד לא העריך שאחרי חיסול כזה, תהיה מתקפה של 300 כלים כאלה ואחרים, פריטים שעופו לכיוון מדינת ישראל, ואני חושב שגם אם אתה היית בערכת מוצב כזו, לא היית חושב ככה, אבל זה לא היה חלק מה...
אבל הגיע הזמן להיפרד מהערכות.
כלומר, מה זאת אומרת?
לא, הערכות אתה חייב, אבל אתה חייב לקחת, תראה, אני אומר דבר כזה, אותנו לימדו, וזה בפרט בשעת מלחמה, שאתה צריך להתכונן לגרוע מכל תמיד.
בסדר, אז מה?
זאת אומרת, הייתה צריכה להיות דפה שהאיראנים יגיבו.
היה, אבל לא בסבירות גבוהה, לא כזו. אוקיי. הלו, זה חזת מלחמה, בוא לא נתבלבל מה שהיה כאן. הייתה כאן מלחמה, חזת מלחמה הנוספת. סליחה.
האיראנים תרחו...
המתקפה הזו?
שנייה, המתקפה הזאת היא מתקפה שחייבים להגיב עליה. אין בכלל שאלה. אני לא מתווכח איתך לגבי התגובה. אני שואל רק לגבי העיתוי. אני מציע לעצמי כל הזמן...
אבל יגידו לך שאתה מתרחק מהעיתוי.
שנייה, כפרה. שנייה, אני אגיד לך. אני אומר לעצמי, אני יושב כאן, באולפן, יחד עם יוסף, איש שמבין בצבא. אבל אנחנו יושבים כאן, ואנחנו לא רואים את כל התמונה הגדולה שנפרסת בפני, וגם את תמונת הלחצים, אנחנו רואים את מנהיגי ה-G5, שוב, אני לא נותן פה הנחה לממשלה ולראש הממשלה, אנחנו רואים מה הם מנסים לעשות, הם רוצים לסגור את האירוע הזה כאן, כי הם מאוד, כולם מאוד מאוד חוששים ממלחמה האזורית. פה עד כאן אתה מסכים איתי?
כן.
יפה. עכשיו השאלה איך אנחנו עוברים את זה, ומה אנחנו משיגים מהלחץ של המדינות, של מדינות המערב. כי אמרתי את זה בתחילת המלחמה, ויכולים ללעוג לי ולצחוק. אנחנו, זה כרוניקה של מלחמת עולם. אנחנו על ציר של מלחמת עולם. האירועים הקטנים הללו, שנראים לנו היום אולי קשורים, אבל הם קטנים.
לא חושב שהם קטנים.
אני רק אומר, הם מובילים. אנחנו כבר שמענו את רוסיה מאיימת על ארצות הברית ערב המתקפה, שאם ארצות הברית תגיב בתוך איראן, רוסיה תגיב. אנחנו רואים, אני מבטיח לך שבימים האלה יושב זלנסקי באוקראינה ואוכל את הלב, כי עם כל הסיוע שנתנו לו האירופאים, הם לא נתנו לו את הדבר היחידי, באמת שיכול קצת להגן על מוסדות משטר אוקראיני, זה כיפת ברזל, אנחנו לא יכולים למכור את זה.
קודם כל שלנו מספיק.
יפה. לא, אני אומר גם מול האמריקאים. זאת אומרת, זה אירוע עם כל כך הרבה משתנים בתוכו, כשמלווה בבחירות בארצות הברית, מאוד, נכון. מאוד, מאוד מאוד קשות, וכל הדבר הזה מתנהל כשחצי, אתה יודע, יש לך אנשים כמו...
אבל מצד שני, אתה מבגין חולשה, אויב מזהה את זה,
אבל אני בעולם שלך.
כן.
אני לא חושב שצריך לו, אני רק אומר, בעיניי, אתה יודע, אם אתה, זה, אתה מכיר את הבירה שלך, אתה מכיר את, הס, את, הס, את הקטע הזה, במונטי פייטון, מונטי פייטון והביר, והדה הולי גרייל והגבי הקדוש, יש קטע של הביר, עומד על דרך, הביר השחור, והוא לא נותן להם לעבור, וחותכים לו את היד, וחותכים לו את, בסוף נשאר רק גוף עם ראש, שאומר, אתה לא עובר פה, אתה לא עובר פה. האיראנים, הכוח האמיתי של האיראנים כרגע, זה לא איראן, זה לא חיל האוויר האיראני, זה לא, מה שמטריד אותך, מה שחונק אותך, זה אחד מדרום, שאתה, אם, אומנם חיסלת הרבה מאוד מהיכולות הצבאיות, אבל עוד לא סיימת את העבודה, ומצפון, הדבר שנקרא חיזבאללה, שאגב, במוצאי שבת בלילה, עשה חצי כוח, לא הלך עם האיראנים.
הוא לא נכנס.
לא, לא, הוא ירח קצת, אבל הוא לא היה, הוא לא היה כוח דומיננטי.
כי הוא לא רוצה, נכון לעכשיו, מחרתיים עד שהאיראנים יגידו לו, הוא לא רוצה, גם עליו יש מרסנים, גם עליו יש לחצים, גם לו יש 150 אלף מפונים. אצלנו יש 55 אלף עד 60 אלף.
והם יש יותר מפונים.
הרבה יותר, הרבה יותר נזק. פגעת לו משמעותית גם בקו המגע, הרחקת את רדואן, הרגת לו כמעט 9 מפקדים בדרגת מחת ומקביל להם, כולל מפקד רדואן. אלה הישגים טקטיים מול ההישג האסטרטגי שלו שאתה צריך להזכיר, זה פינוי הצפון. אבל עוד פעם, להציג או לתאר את המערכה מול חיזבאללה, רק מהכתבם שנפל על מנרה, אני לא חושב שזה נכון ומדויק, וזה חוטא לאמת, כי הצד השני גם חוטף ולא מעט, וחוטף במערכים שגם כואבים לו. מילה רק דקה על פיקוד העורף, אני רואה פה עכשיו את הלאום ואת הקמפיין של ראשי הרשויות, אל אלוף פיקוד העורף, רפי מילו, רפי מילו עכשיו הפך להיות האיש הרע, כאילו כל אחד משתלח בו, אני רואה ראשי רשויות שסלחו לי קצת בחוצפה, תוקפים אותו, כאילו הוא קם בבוקר או בלילה והחליט על דעת עצמו, כאילו בלי שום מערכת מצב, בלי שום דבר אחר, לפתוח מחר את הלימודים, כאילו אין מערכת מצב של פורום התקל, כאילו אין שר ביטחון בהחלטות האלה, ומה לעשות, אנחנו במלחמה, ולמדינת ישראל היו שיקולים, והיו כאלה שחשבו אולי לעשות משהו, דבר כזה או דבר אחר, והחליטו להשאיר את זה כמו שזה, ובחמישה ל-12 פתחו את הלימודים, וזה בסדר. ויכול להיות שהיו, מה היו מעדיפים? שבשש בבוקר יודעים, מה לעשות אנחנו במלחמה? אנחנו לא צריכים גם לספר הכל האויב. אפרופו תחילת שיחתנו, מה אתה מגלה לו, מה כן או לא.
אגב, חלק מהעניין,
מה אתם מנפלים על פיקוד העורף?
אני מניח שברגע שפיקוד העורף נתן את ההוראה, לא, בסדר, אני מסכים איתך.
אתה מבין מה היה, הייתה הערכת מצב, לא ידעו כן עושים היום, לא עושים היום.
א', ההחלטה היא החלטה, אני רוצה להזכיר לכל האנשים, גם לצבא שלפעמים מתבלבל, מי שמכריע לצבא כיצד לפעול, זה הדרג המדיני.
אני מסכים איתך, ברור.
לכן האחריות, בכל מקרה, לכן הצבא, אגב, צריך להודיע כל דבר, כל סוגיה כזה, צריך לעלות למעלה, אם אנחנו כבר מדברים על
העבר. אבל רגע, מנהלים דיונים במהלך הלילה.
ולכן אני בא להפך, אני מצטרף אליך, אתם רוצים לבוא בטענות, תבואו בטענות לדרג המדיני, לקבינט, ובסופו של דבר הם מעבירים. הפיקוד העורף לקח את ההחלטה, ככל הנראה, כי בגלל החלטות שהיו בקבינט המלחמה. נכון? נכון.
יפה.
עכשיו, בגלל ההחלטה שהרי האיראנים היו בקבינט...
אבל גלו גם אחריות. תגלו, תבינו באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים. מה זה התבחיינות הזו? מה זה בחינות? לא אתם, אתם רוצים להתחלף עם הקצינים? למה? עם הקצינים, או עם המילואימניקים?
אחלה.
שיש להם בלטמים מהבוקר עד הערב, שיש להם 150 ימי מילואים, ומקבלים עוד צו. כל היום התבחינות, גלו, מה זה? מה זה הבחינות הזו של ראשי הערים?
אני אגיד יותר מזה, כבר. ראשי הערים צריכים להבין, אחרי המתקפה אתמול עם איראן, שבמלחמה הבאה, המכה יכולה להיות עוד יותר גדולה, ולכן אנחנו כולנו צריכים לפתח עמידות, וכולנו צריכים לפתח גם סוג של סובלנות.
ברור.
גם אנחנו, גם אני משנים...
עוד שעתיים יקבלו החלטה לסגור את הלימודים. למה? כי מישהו מתכנן משהו. נו, אז מה, אז טיפלו עוד פעם על פיקוד העורף, לא מבינים שאנחנו בזירת מלחמה,
אם אתם רוצים ליפול, אגב, אם אתם רוצים ליפול, טיפלו על הממשלה. הנה אני אומר, טיפלו על הממשלה.
אבל זה לא טיפלו על הצבא בהחלטות כאלה. עזוב את הממשלה, זו הסיטואציה, אנחנו במלחמה, מקבלים החלטות כאלה ואחרות. כן לפתוח, לא לפתוח בהתאם ל...
מה שמעניין, מה שמעניין אותי, מעניין, האמת שהיה שווה, אני לא יודע מה, אתמול, שדות תעופה באיראן עדיין היו סגורים. האם בעקבות החלטת פיקוד העורף שלנו, האם הם פתחו את שדות התעופה?
למשל, למשל.
זה שאלה.
הלו, אני גם רוצה שאיראנים יהיו מקובצים.
אני מסכים.
שגם הכלכלה שלהם תיפגע, למה להודיע להם? למה? אנחנו עכשיו גם בחופשת פסח, זה לא עכשיו שם בשיא הלימודים.
אני מסכים,
נכון בעולם רגיל, או נכון מול סבב, רק מול חמאס, כשיש לנו רק את חמאס בסבב לחימה, אין בעיה. אנחנו באירוע אחר, חיזבאללה בצפון.
אני חושב שאנשים, לא קלטו שאנחנו נכנסים, אני אומר, אפילו לא עשור ספרטני, אנחנו עשור הישרדותי ללחום על עצמי. אם לא נחזיק מעמד בעשור הקרוב, לא נבנה את הצבא, לא נהיה פה. מה שיקרה פה, אני אסביר לכם מאוד, מאוד, מאוד פשוט, בצער רב. אנחנו נהיה לבנון, עם מיליציות, עם קבוצות שונות שלכל אחד תהיה את המיליציה שלו כדי לשמור עליה, ובמלחמת אזרחים מתמדת. אם לא נדע להתאחד, אם לא נדע שוב להוריד שנייה את הסנאות הפנימיות, לא צריך להתאחד. אתה יודע מה? שנייה, אסף, אני באמצע, הבנתי, אבל אני באמצע דיבור. אני אומר, אם לא נדע, כן, אנחנו לא צריכים להתאחד, אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני ולהתנשק צרפתיות. אנחנו צריכים להיות מסוגלים ללחם ביחד, אנחנו מסוגלים להבין שהאויב שלנו, זה לא מעניין אותנו אם אנחנו ימין או שמאל, בעד הסבירות, נגד הסבירות, הוא רוצה להרוג את כולנו.
Okay.
וזהו, יאללה, בוא נצא להפסקת פרסומות ונהיה עם פרסומת אחת, ואז נהיה עם אלוף משנה במילואים עומר בר-לב. טוב, אנחנו כבר נהיה עם עומר בר-לב, אלוף משנה במילואים, לשעבר השר לביטחון פנים, מפלגת העבודה, מעניין אם הוא מתכוון לחזור לקריירה פוליטית, זה הזדמנות לשאול אותו.
איזה מפלגה?
לא יודע, מפלגת העבודה המתחדשת, למה? אנחנו הולך להיות שם פריימרי, זה באוטוטו. הנה, הוא איתנו על הקו, שלום לאלוף משנה במילואים עומר בר-לב, לשעבר השר לביטחון פנים, מפלגת העבודה.
שלום.
טוב, שאלה מתבקשת בעקבות המתקפה האיראנית, איך אתה רואה את הדברים? האם ישראל צריכה להגיב מיידית, אחר כך, אולי לא להגיב, להסתפק במה שקרה באותו ערב, ולענות לדרישות ה-G5, שלא להגיב, למרות זה, איך אתה רואה את הדברים?
אני חושב שבסיבוב הזה, ישראל ניצחה ניצחון מוחלט, אפרופו מוחלט, האיום האיראני, בעיקר שהם חיממו את עצמם והאמינו בעצמם ביכולת שלהם לאיים עלינו עם טילים כאלה ואחרים, התברר להם והתברר לכל האויבים שלנו מסביב שהאיום הזה הוא לא באמת מאיים עלינו. אנחנו ניצחנו בנוקאוט בסיבוב הזה, ולכן אני חושב שכל מהלך נוסף בהקשר האיראני הוא גם יפגע במהלך המרכזי שלנו שצריך להיות בעזה בשחרור החטופים, וגם סביר להניח שנפגע ביכולות כאלה ואחרות, כמו שבמשך הרבה שנים אנחנו פוגעים ביכולות האיראניות בצורות כאלה ואחרות, אבל זה ימאם את הנוקאוט שנתנו להם, ובעיניי נתנו להם נוקאוט.
אומר, על איזה נוקאוט אתה מדבר? לא קראת את כמות הטילים הבליסטיים ששוגרו משם, לאיזה נוקאוט?
ומה קרה? הם שיגרו ואנחנו הפלנו אותם. בדיוק, זה בדיוק העניין.
נו, אבל זה נוקאוט, תגיד.
כן, זה נוקאוט. הם ירו 300 טילים, חלקם כתבמים, חלקם טילי אישיות, חלקם טילים אחרים, ואת כולם, בוא נגיד 99% או 98% הפלנו. זאת אומרת, האיום הזה לא קיים על מדינת
אבל זה לא
ישראל.
להישאר בקונספציה, אני שואל אותך, עזוב עכשיו ימין ושמאל, בקונספציה שהנה, הכנו אותם. כי הרי בדרך כלל, הרבה פעמים זה מתחלק לימין, ולכן אני אומר, בוא
לא,
נעשה, אז שנייה, עומר,
לא,
אני
לא
שם
הפעם,
את זה בעזה,
לא
אז אתה יודע מה, אני ריפרי, אני מנסח מחדש, עזוב ימין ושמאל. שואל, הרי האיראני, האם אנחנו, בעצם המשוואה שהאיראנים שמים פה, ואני טועה אם זה לא השאלה, הם אומרים, אתם פגעתם לנו באנשים בדמשק, פגעתם בכבוד שלנו, אנחנו מגיבים בתקיפה. והשאלה אומרת, האם ישראל ממשיכה לפגוע, או לא ממשיכה לפגוע, האם מורתנו או לא מורתנו, מה דעתך?
הם הגיבו בתקיפה, והתקיפה שלהם נכשלה כישלון מוחלט. אי אפשר לתאר את זה בצורה אחרת. והכישלון הזה הוא כישלון אסטרטגי, כי זה אומר שגם יתר הארסנל שלהם, היכולת שלו לאיים באמת על מדינת ישראל, הוא מאוד מאוד מצומצם.
אבל הם ירו רק 300 חיים, נניח, הם לא יכולים לראות יותר? יוסי?
בואו רגע לא נשכח שאנחנו עוד במערכה בעזה, אמנם זה כבר לא מלחמה כי עם לחימה, אבל יש לנו שם למעלה מ-130 חטופים, חלקם לצערנו כבר לא בחיים, ומטרת העל שלנו עכשיו זה באמת להחזיר אותם הביתה ולשנות את המציאות ברצועת עזה.
תגיד, דיברת על החטופים, אתה רואה עכשיו שחמאס ממש מתבצר, אתה רואה גם את האמריקאים מטילים את כל האחריות על חמאס, אתה לא חושב שהביקורת על נתניהו, כמי שהתנגד, לא רוצה להחזיר, הייתה מוגזמת ואינה במקומה?
הביקורת לא הייתה מוגזמת, כי לדעתי בעניין החטופים ובכלל בעניין המערכה בעזה, השיא שלנו והיכולת המקסימלית שלנו הייתה לפני חודשיים, ואותה פספסנו בכל מיני טענות או הסברים כאלה ואחרים, ועכשיו אנחנו באמת במצב הרבה יותר קשה מאשר היינו לפני חודשיים, כי דבר ראשון עברו חודשיים ועוד החטופים שם וחלקם בסבירות מסוימת גם כבר לא בחיים, כאלה שהיו לפני חודשיים בחיים. ובנושא של ההכרעה שם אנחנו מדברים על רפיח, רפיח, אבל כבר חודשיים לא עושים שום דבר ברפיח.
אתה יודע למה לא עושים? כי האמריקאים, אל תציג את זה, אנחנו לא עושים כלום. כי האמריקאים לא מאפשרים לנו לעשות את זה.
יש לחץ מטורף מארצות הברית, השאלה אם אנחנו נכנעים ללחץ הזה או לא נכנעים. אני מנסה להבין את ההיגיון של, אוקיי, אני חוזר לימין ושמאל. חלק גדול במחנה שלך אומר, בואו נפסיק את המלחמה, יכולה להיפסק, צריך להגיע להסכם עם החמאס לשחרור החטופים. אממה, מודיעים לה, אין, אין, רגע, שנייה, 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 אומר, אני אומר, אני מסיים את השאלה. ואנחנו רואים, זה לא תלוי בנו. אתה יכול, אפשר להשים את נתניהו עד מחר בבוקר. החמאס, יש לו דרישות שישראל לא יכולה לעמוד בהם. ואני תוהה את עמדתך בנושא. האם כאילו, האם היינו, האם גם אתה חושב, כמו אהוד ברק, או כמו יאיר לפיד, או כמו מי עוד או כמו נדב ארגמן, לעצור את זה ולהגיע בכל מחיר לעסקה שהגע, החמאס לא מסכים לה. אני לא יודע איך, אבל נניח כן.
מה שאני אומר, שהיום לצערי, החמאס הרבה יותר חזק מה שהוא היה לפני חודשיים. הוא יותר חזק, ושוב, אני לא מחדש בזה שום דבר, כולנו יודעים, הוא יותר חזק, כי אנחנו, בניגוד ללפני חודשיים, שהיה עליו לחץ צבאי קשה וכבד, היום אין עליו לחץ צבאי קשה, בניגוד לזה שהוא רצה סיוע הומניטרי, ולפני חודשיים היה סיוע מוניטרי מאוד מצומצם, היום יש סיוע מוניטרי רחב, ולכן היום לצערי החמאס במצב הרבה יותר חזק מאשר הוא היה לפני חודשיים. עכשיו אפשר לקשור את זה לאמריקאים, אפשר להשים את זה את האמריקאים, זה נורא נורא פשוט. אבל לפני חודשיים מצבו היה הרבה פחות טוב, ומצבנו היה יותר טוב.
אז אולי צריך להמשיך עם הלחץ הצבאי.
חלק מהקלפים שהיו לנו, חלק מהקלפים שהיו לנו לפני חודשיים, איבדנו אותם.
אז אולי לא היינו צריכים להמשיך עם הלחץ הצבאי, ואולי לא להקשיב לאמריקאים, כפי שאתה חשבת ואחרים. סליחה.
יש הרבה אולי.
נו, אז בוא.
אנחנו יודעים בסופו של דבר מה קרה. ואנחנו יודעים שלפני חודשיים מצבו של החמאס היה הרבה יותר קשה, ואז אפשר היה לעשות עסקה בעניין החטופים מלאה או חלקית בתנאים יותר טובים אשר היום, והיום לחמאס אין שום סיבה למהר ולעשות איתנו עסקה, פשוט מאוד. וזה בהובלה של נתניהו, אבל לא רק שלו, גם בהובלה של קבינט המלחמה והקבינט בכלל. מה לעשות? זאת המציאות. היום מצבנו הרבה פחות טוב מאשר לפני חודשיים.
מה היית עושה עכשיו? היית ממליץ למשל, אחד, לגבי תגובה מול איראן, כן או לא? שתיים, רפיח, כן או לא?
לגבי תגובה, אין מה להגיב עכשיו, בוודאי שלא, משתי סיבות. אחת, כי כמו שאמרתי קודם, זה יעמעם את ההצלחה המדהימה שלנו בבלימת היכולות של איראן, זה דבר אחד. ודבר שני, זה יסיט שוב את המאמצים שלנו משחרור החטופים ומהלכים כאלה או אחרים ברצועת עזה, ולכן בעניין הזה בוודאי היום בתקופה הקרובה אין מה לעשות, אין צורך, זה לא שאין מה לעשות, יש הרבה מה לעשות, אבל אין צורך במהלך כנגד איראן. לגבי החמאס, לצערי אנחנו, וזה אני אמרתי מהיום הראשון, החמאס לא יחזיר לא ישחרר את אחרון החטופים עד שלא תיפסק לחימה ברצועת עזה, ועד שלא, לצערי, ואני אומר את זה בכאב גדול, לא נשחרר אם לא את כל, אז כמעט את כל המחבלים, כולל המחבלים שיש להם דם על הידיים.
אוקיי, אבל בינתיים החמאס מסרב גם להצעות האלה.
החטופים שהזכירה אותם.
לא הבנתי, אתה חושב שאפשר היה להגיע לעסקה ולא הגיעו לעסקה?
אני חושב שאפשר היה להגיע לעסקה יותר טובה לפני חודשיים, כי החמאס היה יותר חלש ואנחנו יותר חזקים. זה אבל זה מאחורינו כבר.
כן.
ולשאלה ששאלתם אותי, מה עכשיו? עכשיו אנחנו צריכים להגיע בתנאים הרבה פחות טובים, לעסקה הרבה פחות טובה למדינת ישראל, בשביל לשחרר את החטופים, ואם יהיה לראש הממשלה ולקבינט תבונה, הם יצטרפו למאמצים של ארצות הברית, להתחיל לגבש איזושהי אלטרנטיבה לחמאס המדיני ברצועת עזה.
בסדר, אחרת, אבל כדי צריך כן, אבל עומר, אבל אם אתה לא תגמור את החמאס וסינואר גומר על הרגליים, אז אתה לא תוכל להכניס שום כוח, כי לפני שבועיים שהפלסטינים הכניסו, שנייה, לפני שבועיים הפלסטינים הכניסו כמה קצינים של הרשב דרך מעבר רפיח, החמאס הוציא אותם להורג בתוך כמה דקות, אז כאילו, אני לא רואה פה איזה כוח ערבי שמגיע, קראתי גם מאמר מעניין מאוד בארץ, של איש מוסד, אתה שומע יוסי? שמדבר על המצרים, ועל התפקיד ועל המשחק הכפול שלהם, וזה די ברור שזה, אם אנחנו לא נהיה בפילדלפי, אז עוד שנתיים יהיה את אותו שיט ברצועת עזה, ייכנס, כי זה כסף גדול למבריחים שם, אז זה רפיח חייבת להגיע. טוב, חבר...
רגע, כן, מילה אחת, בוודאי. חיסון של סינואר, שאני מקווה שיהיה בעוד שעה, ואם לא אז הלילה, לצערי הוא לא יעשה הבדל גדול חוץ מאיזושהי גאווה רגעית שיהיה לנו, כמו שלא עשה שום שינוי החיסול של מספר 3 שם, שאף אחד לא זוכר אפילו את שמו.
כן, אבל okay. החיסול ש... אבל אני אגיד לך משהו,
לכן
אבל...
המציאות היא מחורבנת.
המציאות היא מחורבנת, אבל המציאות היא סמלית. לא נכון. המציאות היא סמלית, מה הכוונה? כל עוד סינואר חי, הוא כרגע במעמד יותר כמעט קרוב לסלח הדין, מבחינת הפלסטינים. האיש הזה צריך לגמור גרוע ובחוסר כבוד. טוב.
אני מסכים איתך, ואני מקווה שהוא יחוסל, אבל בסופו של... תקועים עם החמאס הנורא שם, ועם 132 או 3 חטופים שנמצאים שם, שהחובה שלנו להחזיר אותם הביתה, גם בתנאים הקשים הנוכחים.
אני מאוד מודה לך, עומר בר-לב, ואלוף משנה במילואים, תודה רבה. אפילו לא שאלתי אותו אם הוא משתתף, לא נראה לי שהוא משתתף, נראה לי הוא עזב את הפוליטיקה, הוא די לא חוזר לפוליטיקה.
כן.
אגב, בשער של וול סטריט ג'ורנל יש חשיפה, אני קורא את קובי ברדה, הוא מעניין מאוד, הוא מסקר את ארצות הברית. סעודיה ואיחוד האמירויות שיתפו מודיעין מסווג עם ארצות הברית, כחלק מהמערך האזורי לסכל את המתקפה האיראנית נגד ישראל. והוא שואל, למה החשיפה הזו של המודיעין, לפרשנותו כמובן, כדי להכין את דעת הציבור, כולל שלנו לקריטת הסכם הגנה אזורי והמשמעות של סיום אירוע לעת הזו בעזה. וזה מה שאמריקאים... בוא, אני לא מרגש בכלל. אנחנו צריכים להבין את הכיוון האמריקאי. האמריקאים רוצים להוביל אותנו לבחירות. מה לעשות? האמריקאים עשו בראש הממשלה שלנו, כי הוא עומד מולם. הם רוצים, אני מצטער, הם רוצים כוח יותר נוח שהם מבחינתם. ולכן האמריקאים, הם עכשיו ימכרו את זה, וגם לציבור הישראלי, הנה, אתם ראיתם את הסעודים והירדנים וכו'. אבל אני אומר לאמריקאים דבר כזה, מה הטעות האמריקאית הגדולה? במשך שנים, עוד מימיהם, מחלקת המדינה האמריקאית, שהתנגדה להקמת מדינת ישראל. מבחינתם, הסכסוך הישראלי-ערבי, או היהודי-פלסטיני, איך שתקרא לו, הוא מוקד האי שקט במזרח התיכון. ומה שהם לא מבינים, ולדעתי, הם צריכים להבין, כי זה הסעודים וזה הירדנים, האירוע המרכזי במזרח התיכון, הקונפליקט המרכזי במזרח התיכון, זה לא אנחנו, זה הסונה שיעה. זה אירוע בין 1200 שנה, גם אנחנו, אבל אני מבטיח לך שסעודיה יותר מודאגת מאיראן, ושלאיראן תהיה פצצה גרעינית, אני לא מגלה פה סוד, גם לסעודיה תהיה פצצה גרעינית.
לא התרגשתי רק מהדיווח הזה על שיתוף המודיעין, באמת.
בסדר, לא. למה הם עושים? לא, זה מה שהוא אומר, למה הם עושים את זה?
כל פרסום בארצות הברית במודיעין.
לא, אבל אתה צריך לראות, לא הבנת, יוסף. זה בשל ההקשר.
הבנתי את
הקשר. יפה, אמריקאים, מה, אתה מתווכח תשאר?
לא מתווכח.
אומר גם לפיד וגם גנץ, רוצים בחירות בספטמבר.
זה אני לא יודע, לגבי...
בחירות בספטמבר רוצות את המלחמה.
הציר והסכם מול הסעודים. קדימה, לברכה.
טוב, יאללה, נצא להפסקת פרסומות ואחר כך נמשיך. טוב, בוא נדבר קצת על ארצות הברית. האם האירוע הזה, כמו שאמרתי לפני רגע, דיברנו על וול סטריט ג'ורנל שהודלף לו הסיפור הזה, האם באמת מנסים ללכוד אותנו עם ברית הגנה עם סעודיה והסכם אזורי ו...
מה זה ללכוד אותנו? מה רבי? זה לא הבנתי.
לא, ללכוד אותנו אם זה אומר שהפסקת הלחימה ברצועת עזה כי זה מה שאמריקאים רוצים, הם רוצים הפסקת אש, זה די ברור, הם רוצים שנגיע להפסקת אש, אני חושב...
אבל הפסקת אש היא מסכה?
הפסקת אש עם עסקה ושסינואר נשאר ברצועת עזה, כאילו לא עשית שום דבר.
בסדר, תהרוג אותו אחרי זה.
טוב, אוקיי, בסדר.
לא יותר חשוב, תגיד לי.
לא, יותר חשוב.
אני חייב ללמד אותך את זה.
לא, לא.
כן, אני רואה את הקו שלך.
הקו, הקו מאוד מאוד פשוט.
תן לי לסגור את הסיפור הזה.
אתה חייב...
אם הוא מחזיר לי את כל החטופים
עכשיו... לא, אם הוא מחזיר את כל החטופים... לא, מה פתאום? ואתה משאיר אותו בחי ברצועת עזה?
תשאיר אותו חי ברצועת עזה. אבל מה לעשות? אני הייתי שמח לעשות... תקשיב, אני אגלה לך סוד.
כן, בבקשה.
הייתי מעדיף גם לפרק עכשיו את ארבעת הגדודים, גם לסגור את רפיח, גם להחזיר את החטופים, גם לחסל את סינואר ועדף. זה מה שהייתי רוצה. אני אומר לך, זה מה שהייתי רוצה. אבל מה לעשות? הסתבכנו. זו הסיטואציה, זו הסיטואציה הבינלאומית, זה ארצות הברית עכשיו בבחירות, זה הלחץ עלינו, משאבים, חימושים, צפון פתוח, איראן פתוח, נכון?
אני אומר לך נכון? כזה, יכול להיות, יכול להיות מדינת...
בהינתן שזה המצב.
בהינתן שזה המצב.
תן לי את, לסגור את זה.
אם אתה תגיע, אתה לא תסגור את זה, כי אף אחד לא ייקח את הרצועה
לא,
ממך.
לא, אמרתי אם יש לך הצעה לסגור את הסיפור של, של, של...
אתה
של,
רואה לא, היום עסקת קטע... חטופים. לא, עסקת חטופים כרגע לא עומדת על הפרק, חמאס מסרב, אבל הוא יצויר שבאמת זה וצהל יוצא, אז אוקיי, יוצא, הדרישה של החמאס היציאה של צהל מכל הרצועה, כולל מהתווך החוצץ, כולל הכל, לעמוד על הגבול.
לך את כל החטופים, חמאס חטף, תקשיב.
הוא לא יחזיר לך, קודם כל הוא יחזיר לך את מי שבחיים,
אם אני סוגר את רפיח,
הוא ישחק איתך שנים.
רפיח זה סיפור גדול, רפיח זה הציר שחמאס יכול להתעצם, אוקיי? אם אני סוגר את רפיח, ומיד אחרי זה מביא עסקה, בסדר?
כן.
של אני מקבל את כל החטופים ומפסיק את הלחימה, למה שתסרב לה?
אבל אתה אמרת רפיח.
זה היה לפני, אוקיי, הבנתי.
שלום לאריאל כהנא, כתב פרשן מדיני ישראל היום.
שלום וברכה, יוסי ואראל.
טוב, אתה רואה, אנחנו נתונים בוויכוח. אני מרגיש אמריקאים מלא מלא לוחצים, שאני אכנס לאיזה, לתוך התוכנית, לתבנית שלהם עם, עם הסעודים. אני חושב שזה כרוך גם בהוצאתו של נתניהו, עלה להם הם באמת הממשל הזה באנטי פתולוגי נגדו. איך אתה רואה את הדברים?
כן. תראה, אני קצת חושב, אראל, שמה שקרה שלשום בלילה, אני לא יודע להגיד בדיוק לאן זה ייקח אותנו, אבל אני חושב שהיה פה קצת אלמנט של איפוס המערכות. כי תראו, קודם כל, היוקרה של מדינת ישראל, ולכן גם של ממשלת ישראל, עלתה פלאים בחזרה, אחרי מה שהיה שלשום. אני עוד לא יודע, המערכת הפוליטית האמריקאית מתעוררת רק הבוקר, אנחנו ביום שני ולפנות בוקר שם, אז צריך לראות עוד לאן זה ייקח אותנו. אני מסכים איתך שעד למה שקרה שלשום בלילה, הם הלכו אישית על הראש של נתניהו, אתה שמעת קונגרסמנים עולים לשידור ואומרים, we support Israel, but Bibi has to go. זאת אומרת, הם הלכו לו אישית על הראש מאוד מאוד חזק, ואני גם מסכים נראה לי מה שאמרת, שלאמריקנים יש תוכנית, או תכף נראה בדיוק מי אצל האמריקנים, אבל גם זה לזרוע המדינית של האמריקנים, יש תוכנית אב גדולה, ללכת לעסקת חטופים קטנה במרכאות, ובסוף ללכת לעסקה גדולה שכוללת את סעודיה.
שצריך להגיד את האמת, שעם ישראל יבין, בסוף העסקה הזו תוקם מדינה פלסטינית, כלומר 7 באוקטובר יהפוך להיות ציון דרך בהקמתה של מדינה פלסטינית שתחפה באמצעות, זה מה שהם מתכננים, אחרי בחירות וכולי.
מה אני חושב, אוקיי, אני חושב שהם, כלומר הם מתכננים,
כן.
אבל המדינה כזאת לא תקום, ואני אגיד לך מה, וזה משהו שהתחדד לי עוד יותר, עוד יותר.
רגע, אחרי... אתה לא חלוק עליי שזה, אם נדבר על תוכנית האב הגדולה, לשם הם מובילים, לשם הם רוצים להגיע.
כן, הם רוצים, אבל בכל מקרה, בכל הדעות, המדינה הזאת לא תקום מחר, גם בעיניהם הרשות הפלסטינית היא רשות כושלת שצריכה חידוש, ואם היא מתחדשת זה רק לכיוון טרור בינתיים, זה לא לכיוון הנגדי, אז זה לא עומד לקרות, אבל זה מביא אותי לנקודה, ירד שהיא יותר, שוב אני אומר, התחדדה לי עוד יותר אחרי מה שקרה במוצאי שבת. כי תראו, יש זרוע צבאית אמריקנית מדהימה. הרי מה שהם עשו, מה שגם חלק כמובן מהיכולות שלנו, אבל עשינו את זה בשיתוף פעולה איתם, וזה שיתוף פעולה מדהים, חלומי, ויוסי מבין בטח יותר ממני בתחומים האלה, כדי להבין עד כמה שהיה שם זה מדהים. זאת הזרוע הצבאית. הזרוע המדינית שלהם היא פשוט כושלת כישלון כל כך, באמת כל כך מפואר. הרי בלינקן, כן, בשרשרת האחרונה של הכישלונות שלו, הייתה לנסות לגרום לאיראן לצמצם את גודל המכה עלינו בימים שלפני ההתקפה.
נכון.
והם
לא הצליחו להרתיע אותם מזה.
יפה. עכשיו זה אותו בלינקן שאומנם לא רק הוא, אבל הוא מושך לעסקה קטנה, והוא מושך לעסקה גדולה, והוא נכשל באוקראינה, והוא נכשל בבלימת איראן. כל האסטרטגיה שלו, יש פה ממתינה, כל האסטרטגיה שלו מול איראן היא כושלת, כישלון כל כך נחרץ, מהיום הראשון שהוא רצה לחזור להסכם הגרעין, ושהוא אמר longer and stronger. זאת אומרת, האיש פשוט לא נעים להגיד, כישלון מהלך. אתם איתי?
כן, כן, הם מקשיבים ברוב קשב.
יש פה איזה ממתינה שלא מרפא. בקיצור, האיש כישלון מהלך, ולכן, בהיבט המדיני, הוא אולי מתכנן הרי מדינה פלסטינית וכל מה שאמרת, אבל אני לא רואה את זה קורה, אני לא רואה את זה קורה בכלל, ובוא נגיד שביידן יעשה טוב מאוד לארצות הברית, סליחה שאני הולך פה אישית בראש של בן אדם, אבל ביידן יעשה טוב מאוד לארצות הברית, אם הוא יבחר לעצמו מזכיר מדינה הרבה יותר אפקטיבי מאנטוני בלינקן, כי האיש הזה פשוט מביא אותו באמת עברי פי פחד. זה ממש זועק לשמיים אחרי מה שקרה פה בימים האחרונים.
עסקת החטופים, האם בארצות הברית יש הבנה מוחלטת שסינואר הוא הסרבן? או שזה רק נדמה לנו?
אני חושב שכן. אני חושב שכן. אתם ראיתם שבני שביידן, או פחות אמריקאים, אמרו כזה דבר בלילה, בעצמם. ולכן, אני אגיד לך יותר מזה, יוסי, אני חושב שכל השיח שהיה, כל השיח שהיה בכל החודשים האלה, של כאילו אוטוטו עסקה, זה הכל תפורה שהאמריקנים בנו. אז זה נכון שבסיבוב הראשון באמת ביידן אישית הרי לחץ אז על קטר, ובאמת הביא את העסקה הראשונה, שאתם יודעים, אז חמאס גם רצה להתפטר מהאנשים והילדים שלנו. אבל מאז זה המון...
אגב, אחד הדברים שחייבים להבין, ולכן חייבים לעמוד על זה, בניגוד, אנחנו חייבים לדעת כמה חיים וכמה מתים. אחרת, החמאס יגרור אותנו בסיפור הזה עוד שנים, ואם לא נחס... ויוסי, וזה הסיפור של רפיח, וזה הסיפור של החמאס. התחברתי גם לדברים שאמר גדעון סער, אם הם מוכנים לעלות על ספינה, שנשליך אותה מכאן, כמו אשף בבירות, בסדר. זה לא מושלם, אבל זה יותר. כל עוד הם נשארים שם, אף כוח לא ייכנס לשם. זה מה שאני אומר, זו דעתי.
אני רוצה רק להגיד לך עוד משהו על החטופים, כי הכי כואב לי על המשפחות. כי המצג, בעיניי, לדעתי, זה מצג שווא שיוצרים, שאוטוטו יש עסקה, והקומה בית של זה, זה שביבי מעכב עסקה. תאמינו לי, הלוואי וביבי היה מעכב את העסקה, הלוואי, תאמינו לי, אני הייתי אומר, אם ביבי היה מעכב עסקה את חטופים לפחות נורמלית, גם אני הייתי אומר את דעתי.
גם אני, ואני אגיד לך יותר מזה, למה זה כל כך חצוף, הנה יוסי פה, כי יושבים בקבינט, אמנם יאיר לפיד, לועג להם לגנץ והאיזנקוט, אבל אני יודע שהם משנים הרבה מאוד החלטות. הוא הלך לראות את הליקוי חמה, חביבי. מישהו צריך לעקוב אחרי זה, שהחמה לא תשרוף את אמריקה. הוא היה שם עם המשקפיים. אבל באמת של האמת זה פשוט דבר מתואב לומר את זה. כי כל ההחלטות של הקבינט המדיני-ביטחוני, ביבי לא יכול לכפות את דעתו על הקבינט מדיני-ביטחוני. וההחלטות מתקבלות ביחד. והעובדה שאין עסקה זה כי חמאס לא רוצה עסקה. אריאל קאנה, ישראל היום, תודה רבה.
תודה רבה.
יש לנו, אנחנו לפני פסח, יש פרסומות, נצא לפרסומות. כן, יוסי, תן לנו עדכון מצפון הארץ.
כן, היה אירוע עם נפגעים, פצועים, שלושה חיילי צהל נפצעו במהלך הלילה מפיצוץ של הגבול.
לא נשקפת סכנה לחייהם, צריך לומר, אני רואה פה דיווח של...
אבל כשאומרים אחד קשה, אחרים בינוני וקל, אז...
זה לא בינוני וקל.
לא, כשאתה אומר בינוני, זה יכול להיות לוחם שאיבד רגל.
או עין.
או עין. פצועים קשה זה פצועי ראש, ולפעמים בסכנת חיים, ולהכניס לפרופורציות.
כן, צריך להכניס את הפרופורציה, אחרי, אני אומר משהו, כי ראיתי חבר של...
בוא נאמר, אבל אני רוצה להגיד פה עוד משהו לפני שעברו לפצועים. לא צריך, אפרופו, אתה זוכר את שיחתנו הקודמת, מה צריך לספר לאויב? לא צריך, לא צריך להשוויץ במה יודעים, מה לא יודעים, מי עשה, מה עשה, מאיזה זווית, מה קרה, מה המקור. לא צריך. לא צריך. בסדר? לא תמיד האויב יודע... הוא לא תמיד מכיר את הפרטים.
אוקיי.
לא אתה, לא אליך אני מדבר, אמרתי אמירה ברור. כללית, אמירה
אגב,
כללית.
אגב, לא, רציתי אפשר... רק להגיד, אחרי שדיברנו כל כך הרבה ודיברו פה ביום האחרון.
זה בעיקר כולם... ברשתות החברתיות, אגב.
אני,
כי,
אני
כי
אגיד לך משהו.
או שוכרים את זה לצנזורה.
כן. זה גם מגיל, בתור מי שהיה, אתה יודע, הרגעים האלה שהילדים שלך נלחמים בפנים ופתאום קורה דבר, ואז אני מתקשר אליך, אתה מכיר את זה, את כן. יוסי, תגיד לי שזה לא אצלי, למרות שלא כן. עשיתי לך את זה אף פעם, אבל עשיתי לאחרים ועשו לי, זה נורא, תסתמו את הפה, אל תוציאו סתם שמועות. טוב, נגיד שלום, אין לנו יותר מדי זמן, אבל כאילו, בכל זאת, חבר הכנסת הרב גלעד קריב, שלום, מפלגת העבודה, מה שלומך?
שלום, צהריים טובים, החלמה לפצועים.
כן, בעזרת השם, עמדתכם, עמדת מפלגת העבודה, אם יש עמדה כזאת של המפלגה הרשמית, האם ישראל צריכה להגיב לתקיפה האיראנית?
ישראל הותקפה על ידי האיראנים, ישראל צריכה להגיב, אבל תגובה חכמה ולא אוטומטית, ואני אסביר למה אני מתכוון בתגובה חכמה. הדבר המרכזי שהחמאס ניסה לעשות אחרי השבעה באוקטובר, זה לגרור את הפרוקסיז של איראן ואת איראן למלחמה בעוצמה נרחבת. זה הדבר המרכזי שהחמאס מעוניין בו וצריך, וכל תגובה שלנו צריכה לעשות כך שהחמאס לא ישיג את המטרה הזו. והדבר השני, לגבי תגובה חכמה, התגובה הזו חייבת להיות מתואמת עם השותפים האסטרטגיים שלנו, שזו ארצות הברית. לא כי אנחנו פרוקסי של ארצות הברית, אלא כי הדרך היחידה להתמודד עם החזית הפרו-איראנית הזו שמקיפה אותנו, זה בניית חזית נגדית שלנו, של ארצות הברית ומדינות ערב המתונות. ולכן כל תגובה צריכה לעמוד בשני הפרמטרים האלה, לא לתת לחמאס את מה שהם רוצים, ולהיות על דעת השותפות שלנו.
ואיך אתם רואים בכלל את, את האירועים? כלומר, יש קריאות בצד באופוזיציה לעצור את הלחימה, להגיע לעסקה, אבל אי אפשר להגיע לעסקה, כי החמאס, גם האמריקאים אומרים את זה כבר. זה לא, אחרי כל הלחץ על ישראל, אחרי הכל, בסופו של דבר, החמאס פעם אחר פעם אומר לא.
טוב, אז בוא אמרת שני דברים, האחד לגבי המלחמה, השני לגבי העסקה. יושב לצדך, יוסי, גם אתה בקי בנתונים, המלחמה, כפי שאנחנו הכרנו אותה בשבועות ובחודשים הראשונים, לא מתקיימת היום. מתקיימת לחימה קשה, חשובה, יש בה גם מחירים כבדים, אבל אין מלחמה. אין כרגע מלחמה ברצועת עזה. יש לחימה. והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, מכיוון שכל הדיבורים על המשך המלחמה ועל הניצחון המוחלט, משרתים צורך שהוא גם אידיאולוגי, אבל גם פוליטי. לא לעסוק בשאלה היותר חשובה, מי בעצם כרגע מונע את הוואקום הזה שלתוכו נכנס מחדש החמאס? אנחנו, אני חושב שהציבור בעיניי לא מבין את חומרת המצב כרגע בצפון הרצועה ובמרכז הרצועה. החמאס משקם את היכולות שלו. ואנחנו נמצא את
עצמנו... אז מה אתה... אני חושב שצהל ממשיך בפשיטות וכו'.
נניח לזה נכון, מה אתה מציע לעשות, חבר הכנסת קריב? האם לגייס עוד אוגדה? עוד אוגדה, שנייה, להכניס עוד אוגדה שתטפל ותמנע את זה.
יש לנו דקה, אז כדאי, כן.
מה אתה מציע? אני אומר לך בתשובה מאוד פשוטה, אתה, ופה יש לי מחלוקת עם אראל, אני חושב שחמאסטן לא שווה פתחסן, אני חושב שאין תחליף, אין תחליף. לתהליך שבו בסופו של דבר הרשות הפלסטינית...
נניח ואתה צודק, אבל מה עושים עכשיו? אתה לא תצמיח עכשיו מנהיגות וכוח שיתור וכוח...
בדיוק, אתה תכניס כוח של הפלסטינים יורוים בהם.
אני אומר לך בדיוק, אני אומר לך בדיוק, לא ממשיכים את העיכוב המכוון הזה של כמה חודשים בהתנעת התהליך. כרגע צהל שם, צהל צריך להמשיך ולפעול ולמנוע מהחמאס להוציא את הראש מהפירים, אבל במקביל אין תחליף. למהלך פוליטי-מדיני, עם הרשות הפלסטינית, לגבי חזרה שלהם בעזה, בתנאים...
אבל הם לא נבחרו, אבל רגע, אני לא מבין, גלעד, אתה רוצה לעשות עסקה עם רשות פלסטינית שלא הייתה בבחירות למעלה משנת 2006. זה 18 שנה, ויש רוב לחמאס.
אתה מנהל ציר יחסים אסטרטגי עם האמירויות.
נכון, אבל הם לא מאיימים עליי. טוב, אנחנו נגמר, אתה יודע מה, נמשיך את השיחה ביום אחר. פסח, נגמר לנו הזמן, מתנצל גלעד. תודה רבה, פסח שמח, עורך מפיק, אסף נבו, איציק אהרון, בני שאולסקי, בני אלפרין, חל קדוש, רות מתיה אורגון, שני רומנו, יוסי יהושע. אני אהיה פה לעוד שעתיים.